ללמוד תורה. תעזוב, תהיה עדין. יש מדרגות, יש דרכים בלימוד, אבל אדם עכשיו לומד, מה אתה רוצה ממנו?
כן, אדם לומד מספיק.
גם, כן, במידה מסוימת גם. אם הוא מתחיל לדמיין שהוא איזה מקובל אלוקי, אז כדאי להוריד אותו מהענן הזה. מה לכתחילה? אם הוא שואל אותך מה ללמוד, ברור שלא תגיד לו זוהר. אז אפשר להגיד לו, תראה, יש עוד דברים ללמוד, אם בא לך נעשה חבותה בעוד משהו, ולאט לאט להעביר אותו, אבל להיות בעדינות. הוא רק ירד עליו, הוא לא ניסה לעשות שום דבר טוב ומועיל. וזה אני אומר גם בהיכרות, עם הנשמה הטובה שזה. הוא עצמו אגב, מרכזניק, תלמיד חכם עכשיו, כן? לא יודע מה עכשיו ספציפית, או לפני, נכון ללפני...
זה שקראת נפש חכם את השיעור.
לא, זה השיעור. המעיר. הוא התחרט על זה אחרי זה, אבל אין מה לעשות. זה... צריך לדעת, איך השבט מוסר אומר, אתה תקשיב למי שאומר לך מה ללמוד, לא למי שאומר לך מה לא ללמוד. אתה מבין? זה רעיון גדול, הרעיון הזה, זה רעיון חשוב. אומרים לך את זה, אל תלמד, אל תקשיב לו. אומר לך את זה, כן תלמד, תלמד. מה הכוונה? בא לך חבדיק. אומר, תשמע, אתה חייב ללמוד טניה, אתה חייב ללמוד טניה. תלמד טניה, בטח, למה לא? אבל אם הוא יגיד לך, שמע, למדת טניה, לא מעניין יותר הספרים האחרים, זה כבר לא חשוב. מה אתה הולך לקטנות, לכל מיני מסילות ישרים ועורכות צדיקים, לעלי שור? אתה כבר בעיקר, בזה אל תשמע לו. כלל גדול. טוב, אז עכשיו נשאל את השאלה, אנחנו עוזבים שנייה את השאלה המעשית. אני רוצה להבין את שני מנהגים של ישראל. לכאורה המנהג היותר ברור זה המנהג ללמוד גמרא או אמונה או הלכה, ללמוד דברים שאנחנו מבינים בשכל בשבועות. זה המנהג הפשוט, המנהג הברור, כל אחד שיש לו דעת בקודקודו מבין את זה בהשקפה ראשונה. למה? כי סלח לי, דבר פשוט, איפה עמל תורה? כתוב, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, הרש"י מביא, יש בשם הגמרא, אם כבר נאמר, את מצוותיי תשמורו, למה צריכים בחוקותיי תלכו? לומר לך, אם בחוקותיי תלכו, זה עמלה של תורה. מה זה עמל תורה? איפה הוא מתבצע, העמל תורה? איפה הוא קורה? הוא לא בין העיניים לרש"י, נכון? אם הרש"י כתוב קטן, אם מהרש"א כתוב קטן, אז זה עמל תורה לפענח מה כתוב שם? אם יש לך מהדורה? זה פשוט תקנה מהדורה יותר טובה, בעוז ועדר כבר עשו לך מהרש"א יותר נורמלי, נכון? זה לא, זה אולי מתחבר איכשהו בגדול לעמל תורה, אם אין לך מהדורה אחרת ואתה מוציא את העיניים על זה, אז גם על זה תקבל שכר. זה לא עמל תורה, זה לפונקציה הרעה. עמל תורה זה בשכל של האדם. עמל תורה זה כשלא בא לך לחזור ואתה חוזר, עמל תורה זה כשאתה רוצה להבין את הסברה ואתה, כבר יש לך איזו הבנה אבל לא 100% ואתה שוב חוזר על זה ושוב לומד את זה ושוב מנסה. עמל תורה זה לפתוח אחרון ולראות שאתה לא מבין אותו בהשקפה ראשונה וממש בא לך לסגור אותו ובכל זאת אתה עומל ומבין, ובוא נפרק את זה משפט משפט, רגע בוא ננסה משפט ראשון, עכשיו זה מובן, משפט שני. עמל תורה זה לשאול מישהו ולחזור על זה, זה עמל תורה. עמל תורה מתבצע פה בקודקוד, בשכל, בהבנה, שם עמל תורה קורה. ואם אתה עומל כמו שצריך, אז אתה גם רואה נפלאות מתורתך, ככה הקדוש ברוך הוא קבע במציאות, זה כל כך נכון. אני לא יודע אם יש עדיין את מסגרת החבורה בישיבה, כל מי שזוכר, ותיקי הישיבה אין פה הרבה, אבל מי שזוכר את מסגרת החבורה, יודע שכש... ואין כמו להעביר חבורה, אין דברים כאלה, זה אתה לומד... מה זה? זה נפלא, אתה לומד לקראת חבורה, אתה חצי רם. אתה ממש, אתה יודע את הסוגיה הטוב, את זה, וכמעט כמו ההרגשה שאין דומה לה, עד כמה שאני מכיר היום, שלפני מבחן רבנות. איזה הרגשה נפלאה. אתה מרגיש שאתה יודע את התורה. ממש, מרגיש שולט בסעיפים, בסימנים, זה תענוג אדיר. כמובן, אם באת מוכן, כן? היה איזה מבחן שלא הרגשתי את כל התחושת הנפלאות האלה. אבל באופן כללי. בכל מקום, אנחנו לומדים תורה בשכל. ולכן, מובן מאוד שאם יש לי חבורת משניות או חבורת תהילים, אז מה אני אלך? לאיזה חבורה? משניות. שוב, אם ליבי פתאום חפץ, אני משתוקק לקרוא תהילים והמשניות לא כל כך מעניינות אותי, אז אין אדם לא מתורה למקום שלי הוא חפץ. אבל אם זה לא המצב, כמו שרובנו, אתה יכול משניות, אתה יכול תהילים וזה, אז אומרים לך, לך למשניות. יש לך משנה או גמרה, לך לגמרה. בטח, לך למקום שבו העמל תורה יותר מתבצע. נכון? זה הפשט, חברים. מצוין. אם הבנו את כל הדברים הבאמת פשוטים האלה, אז עכשיו מובנת מאוד השיטה שאומרת, שבועות לא שבועות, תלמד בלילה, תלמד תורה, מה אתה מבזבז את הזמן? תלמד דברים שאתה מבין, דברים שאתה תופס, דברים שאתה קולט. יותר מזה, בא פעם המגיד מדובנה לגאון מווילנה. אתם יודעים שהגאון מווילנה מינה את המגיד מדובנה להיות
השליט.
להיות המוכיח שלו. כן? הגרא רצה מוכיח, והגרא היה גדול הדור באופן בלתי מעורער, מובהק לחלוטין. הוא רצה מישהו, מי הוא זה? קרא למגיד מדובנה, אמר לו, אתה תיתן לי תוכחות כל כמה זמן. בטח זה לחץ גדול לתת תוכחות לגרא, ובאמת קרא פעם אחת, קרא למגיד מדובנה, הנורא מכל, הוא מגיע לפני שבועות או אחרי שבועות, והגרא אומר לו, היום אני מוכיח אותך. טוב, המגיד מדובנה בטח היה ברעידות גדולות, ואז הוא אומר לו, למה אתה לא אומר את התיקון? כי ראו זה פלא, הגאון מווילנה היה אומר את התיקון, מה לעשות? זו הייתה המציאות, אף על פי שרבותינו נשיאנו, לא כולם אמרו את התיקון, הגאון בעצמו אמר. אז המגיד מדובנה אמר לו משפט אלמותי, או יותר נכון משל, כי איך המגיד מדובנה יענה אם לא במשל? אני אשאל לך משל מה הדבר דומה. דומה לבית מסחר של קרמיקה. עכשיו אתה מגיע, כן, אני לא יודע אם הוא בדיוק אמר את המשל הזה, בערך. אתה נכנס לבית מסחר של קרמיקה, אז איך זה עובד? אתה, יש לך מלא סוגים, גוונים, צורות, טקסטורות, מט, מבריק, חצי מבריק, יש לך מלא דברים. עכשיו אתה צריך ללכת לקנות, לא יודע כמה, לרצף חדר, לחפות קיר. אז אתה מגיע לקרמיקה, אתה רואה פה קרמיקה כזו, פה קרמיקה כזו, פה קרמיקה כזו, אתה יודע, מכל אחד יש בלטה, שתיים, שלוש בלטות. ואז אתה אומר לו, תקשיב, אני רוצה את הקרמיקה הזו. אז בא לבית המסחר, אומר לך, אין בעיה, מה הדגם? תרשום לך על דף, לך למחסן שלי, כמה אתה צריך? הוא אומר, 30 מטר. לך למחסן שלי, יש שם מאות מטרים. תגיד 30 מטר, יתנו לך, תשלם, הכל בסדר. מצוין, כך בית מסחר תקין, עובד. אבל אם אתה בא לבית מסחר, שהבית מסחר הזה במקרה, תשמעו איך זה מתנהל אצלו. מגיעים אליו, רואים פה קרמיקה, פה קרמיקה, אותו דבר, הדוגמאות יפהפיות, הכל נראה אותו דבר. ואז אתה אומר לו, תשמע, אני רוצה את הקרמיקה הזו. הוא אומר, תפדל, תיקח. אני אומר, לא, אני צריך 30 מטר, לא אחד. אז הוא אומר, לא, שמע, אין לי, כאילו, יש לי מה שאתה רואה. יש פה אחד. אתה השתגעת? איפה המחסן שלך? אני הולך למחסן. אני אומר, שמע, עלות של להחזיק מחסן, זה עלות גבוהה, אני לא זכיתי. יש לי בית מסחר, אין לי מחסן. יש לי את הדוגמאות. אז כל אדם מצחק לאותו סוחר. אומר המגיד מדובנה, אתה הגאון מווילנה, אתה כמו הסוחר הראשון, אני כמו הסוחר השני. מה הכוונה? אתה בא לב... אתה למדת כל השנה את כל התורה כולה, אתה, כן, לוחצים עליך, יוצא סוגיה. ככה זה, אתה גאון מווילנה, אז אתה יושב, ופתאום מגיעים, קורא קצת תורה, קצת גמרא, קצת מדרש, קצת זוהר, ככה אתה קורא הכל הכל, ואם יש, אם מישהו רוצה להזמין, מה שנקרא, או אם מישהו רוצה, יש קבלות, הכל, יש חלום, יש מחסן, הכל מלא, אבל אני, כן, אתה מבין מה אני אומר, נגיד הקדוש ברוך הוא בא אליו, אומר, או, אתה אומר שלמדת גמרא, נו, תגיד איזה סוגיה, הגאון מווילנה יורה את השס, ישר, הפוך, בא בירושלמי, מה שאתה רוצה אני אומר. אבל אם אני אומר, המגיד מדובנה, אני לא ככה, אני כמו הבית מסחר הראשון, אין מחסן. אז באים אליי, אומרים לי, מה, יש לי קצת פה, קצת, השני, כן, הסוחר השני. בסדר, עד כאן תשובתו היפה של המגיד מדובנה, והגרא לא השתכנע. הנקודה הזו היא הנקודה המשמעותית מבחינתי, כי מכאן מתחיל השיעור שלנו. למה הגרא לא השתכנע? הרי כל כך ברור מה שאני מדובנה אמר. קודם כל, זה היה ברור לפני זה שהתורה היא לפי השכל של האדם. ככל שאדם מבין יותר בשכל ועומל יותר בשכל, כך יותר טוב. ולכן לקרוא תיקון זה אין שום עמל שכלי. לכל היותר יחב חפה. לכל היותר. למה? כי אתה לא יכול להבין את התיקון. זה שלושה פסוקים, רגע, אל תדאג, עוד רגע תגן. שלושה פסוקים בתחילת הפרשה, שלושה פסוקים בסוף הפרשה, כל הרצף עובד לך. מדי פעם יש איזה משהו, אתה נהנה ככה לקרוא קצת יותר, אבל אז גם כואב לך הפה, כי אתה לא מספיק לחשוב, למשל על עשרת הדיברות, מגילת רות וזה, לא יודע, יש כאלה... כאילו, אתה לא יודע אם אתה שמח או עצוב שיש לך לקרוא יותר. מצד אחד סוף סוף משהו מובן, מצד שני זה עוד לקרוא. נו, ככה התיקון נראה, מה לעשות? ואז אתה מסיים את השלושה פסוקים מכל ספר ראשון ואחרון, כאילו, שלושה פסוקים מתחילת יהושע, שלושה פסוקים מסוף יהושע, וזה מסיים את התנ"ך, נשאר לך עכשיו לקחת נשימה עמוקה ולהרביץ את התרי"ג, להגיד תרי"ג מצוות, כן? זה לא כמו שהרב קוק, היושב, מלמד תרי"ג מצוות, סליחה? אוקיי, בוא נגיד, בתורה, בתנ"ך ודאי אתה לא מבין, כי אי אפשר להבין שלוש פסוקים פה, שלוש פסוקים משם, אבל תרי"ג מצוות אפס מבינים, אני מוכן לשמוע, בסך הכל זה לא לימוד תורה, בוא נגיד, זה לא לימוד תורה איכותי שעליו מדובר, כל השנה אתה לוקח מצווה, קורא את החינוך, לומד מנחת חינוך, לומד את הגמרא, לומד את ההלכה, מבין מצוות, דווקא בשבועות חומסים לנו את הלילה היפה הזה בכל מיני תיקונים של לקרוא הרבה, ואם צלחת את זה הגעת לזוהר, שזה בכלל, אתה גם את הארמית בקושי מבין וכל מיני דברים משונים, נו, אז מה העניין בתיקון? בשביל להבין את זה, אנחנו נתחיל מגמרה שהיא בעצמה לא מובנת, וכך לאט לאט, בעזרת השם, נגביע עוף. והתניה, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, הדפים לפניכם, פסחים נום דלת, והתניה, שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן, תורה ותשובה וגן עדן, גיהנום, כיסא הכבוד, בית המקדש, שמו של משיח, תורה דכתיב, השם קנני ראשית דרכו, וההמשך גם מביאים כנראה, כמובן, פסוקים. אז אני רוצה רק להתעכב על תורה. איך יכול להיות שתורה נבראה קודם שנברא העולם? הדבר הזה הוא לא הגיוני לוגית. כן, יש מכמה סיבות, אני אומר עכשיו שתי סיבות. סיבה ראשונה, התורה מלאה בתיאור של דברים עולמיים מעולם הזה, אחרי שהוא נברא. למשל, אברהם, יצחק ויעקב, יוסף, כל הסיפורים עליהם, כולם הם ענייני עולם הזה, ולא הגיוני שלפני שנברא העולם, כבר יש לך את הסיפורים האלה. ואם תאמר, לא, התורה היא בעצם אמרה מה יהיה, ואז העולם נברא לפי התורה, ואולי זה אפילו יסתדר לך עם הבנה מוטעת במדרש, הסתכל באורייתא וברא עלמא, כי זו הבנה מוטעת. אם תאמר את כל זה, אז אנחנו נקשה עליך מיסוד היסודות, אני אומר בכוונה יסוד היסודות, כי זה היסוד ליסודות, כך ספר העיקרים כותב, זה יסוד כל כך גדול שאי אפשר לכתוב אותו ביוד ג' יסודות אמונה, בחירה חופשית. זאת אומרת, אם באמת כתוב שקורח יחטא וחטא המרגלים, ויוסף יעשה כך והאחים ימכרו אותו, אז מה המשמעות של בחירה חופשית אם הכל כתוב כבר עוד לפני שהעולם נברא, ולכן לא יכול להיות שהעולם נברא כשהחטא הוא חלק מובנה, או מלא חטאים חלקים מובנים מהעולם, לכן יש קושי במדרה, בגמרה הזו. כדי להבין את זה, נפנה למהר"ל בספר תפארת ישראל, פרק י' ג', אולי הפרק הכי חשוב בתפארת ישראל, ואחד הפרקים היחידים שהמהר"ל מביא לנו זוהר. הוא מביא את הזוהר ונדבר עליו. בואו נראה, דע, כי התורה התמימה תקיף גם כן בכל ההשגות ולא תחסר כל בה. בסדר, זה המשך של מה שהיה כתוב קודם. ואם כי נראה בעיני האדם, כי דברי התורה כדברים פחותים ושפלים, אין בזה תמיהה. זאת אומרת, התורה היא כל כך גדולה, כל כך מדהימה, גם אם נראה לך שזה מוזר, כי התורה עוסקת בדברים פחותים ושפלים, אל תתמע, כי עוד רגע אני אסביר לך את זה. מה הכוונה, התורה עוסקת בדברים פחותים ושפלים? לא נעים לומר, אבל אדם מן החוץ שמגיע לבית המדרש, פשוט לא יבין מה אנחנו עושים פה. הוא ישאל את עצמו, אני לא מבין, אתם, מה אתם סטודנטים למשפטים? אז אם סטודנט למשפטים, למה למשפטים שלפני 2000 שנה? זאת אומרת, אתה בעצם עוסק בדברים שהם לא נראים בכלל אלוקיים כהוא זה, והם לא נשמתיים ולא רוחניים, וזה לא שכל היום אתה אומר, משפטי קובע, אהבת לרעך כמוך, זה לא בדיוק ככה. אתה לומד דברים ארציים לחלוטין, איך נראה הבגד של יהודים, הפתילות ככה בחוץ, ואיך שוחטים בהמה, ואיך אחרי ששוחטים אותה, אז איך מולכים את הבשר, וזה דברים פחותים ושפלים. זה הלכות קטנות ואנושיות וגשמיות מאוד, ודיברה תורה נגד יצר הרע, וירדה תורה לסוף דעתו של אדם ברמות של טענות של רמאים וטענות של גנבים, וזה דברים פחותים ושפלים. אז מה אתה עכשיו מספר לי על התורה המרוממת שלך? מילא היית מביא איזה פילוסופיה יפה, פילוסופיית חיים גדולה כזו, אמרתי ואהבת לרעך כמוך, זה התחלה יפה, שביל האמצע, זה דבר בגדול, מה אתה מדבר איתי בקטנות? אין בזה תמיהה, כי קרה לתורת האדם מה שקרה אל האדם. וזה משפט מפתח שכמובן הדגשתי אותו בכוונה. כי קרה לתורת האדם מה שקרה אל האדם. תשמעו טוב, כי האדם עומד בתחתונים. אם שיש לו נשמה, שהיא חצובה מתחת כיסא כבודו יתברך ממדרגה עליונה, וגם זורח עליו צלם אלוהים שהיא המעלה העליונה. למרות שהאדם יש בו נשמה, יש בו צלם אלוהים, יש בו מעלות אדירות, הוא עומד בעולם הזה. וכשהוא עומד בעולם הזה, מה עוד יש לו חוץ מנשמה? גוף. מעין. כך הם מצוות התורה. אם שהם דברים גשמיים, יש להם סוד פנימי שהוא עומד ברומו של עולם. ומעתה לטמע האדם, איך יזכה האדם לעולם הבא על ידי התורה. זאת אומרת, גם בתורה יש גוף ונשמה. ומה שאתה מכיר בעניינים הפחותים והשפלים שבתורה, כל מיני סיפורים על, 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 על שבטים שמחו את אח שלהם, או כל מיני סיפור, דינים, הכל זה הלבוש והגוף של התורה. ומעתה לטמע האדם החזקי האדם לעולם הבא על ידי התורה, שהיא בדברים הקטנים והפחותים, כי השאלה הזאת גם כן כמו השאלה על האדם. איך יזכה בעל חומר לחיים הנצחים? שהתשובה בזה, אם שהאדם הוא בעל גוף החומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. כי יש בו רוח אלוהים, נשמה קדושה, אשר הנשמה הזאת חצובה מתחת כיסא הכבוד, ובשביל הנשמה הזאת זוכה האדם אל חיים הנצחיים. וכך, אם שמצוות התורה נראה שהם בדברים הפחותים, יש במצוות דברים עליונים על הכל, מגיעים עד עולם הבא. עד שמצוות התורה שמחויב האדם לפעול, הם דומים לגמרי אל האדם ונשמתו. ולפיכך, כמו האדם עצמו, אשר הוא עומד בעולם הזה ונשמתו מגיעה עד עולם הבא, כך התורה והמצוות שמחויב האדם לפעול, הם בדברים שהם בעולם הזה, ותכלית מדרגתם עומדים ברומו של עולם. זאת אומרת, השוואה מוחלטת, יש לתורה נשמה וגוף גוף ומלבושים, גם לאדם יש נשמה, גוף ומלבושים. כמו שאתה מבין שמי שזוכה לעולם הבא זה בעיקר הנשמה, בעולם שעיקרו נשמות. בין אם אתה מסביר את זה עולם הנשמות של גן עליון, ובין אם אתה מסביר את זה עולם הבא בגוף, כמו עולם אחר שאחר התחייה, בכל מקרה העיקר הוא הנשמה בעולם הזה, באותו עולם, ובעולם הבא עיקר השכר הוא בנשמה, הוא עובר דרך הנשמה, ולכן גם אתה כשעוסק בתורה, אתה לא מקבל את השכר על על הלבושים או על הגוף, אתה מקבל אותו לפי הנשמה ששורה בתוך אותם מצוות ודינים שלמדת. זה כבר פותח לגמרי את הראש, אבל זה עדיין לא מספיק. בשביל זה אנחנו קופצים לזוהר, במדרש הנעלם, זה כתוב בצורה מודגשת, במדרש הנעלם זוהר בעלותיך, קוף נון בית עמוד א', שימו לב שהמערה לא קורא למדרש, לקטע הזה זוהר, הוא קורא לו מדרש הנעלם, למרות שוודאי זה זוהר, וזה חלק ממה ש... טוב, זה חלק מהסתר מסוים שהיה באותו דור. אמר רבי שמעון, איזה רבי שמעון זה? בר יוחאי, כמובן, סתם רבי שמעון במשנה ובזוהר זה בר יוחאי. ואי לאהו ברנש, דאמר דאורייתא אתא להחזאה סיפורין בעלמא ומילין דאדיוטה. אוי לו לאותו בר אנש, ברנש, שאנחנו אומרים היום ברנש, זה בעצם בן אדם, נכון? בר אנש. אז ואי לאותו ברנש, בן אדם שאומר שהתורה באה לספר סיפורים ומשלי הדיות ודברי הדיותו די יחי, אפילו בזמנדן, אני נחיל למעבד באורייתא את המילין די הדיותו, ובשבחה יתיר מכולו, אם ככה, גם אנחנו היום יכולים לכתוב תורה יותר יפה מזה. אתה אוהב סיפורי התורה? נכתוב לך הארי פוטר, הרבה יותר יפה. היא להחזאה מילה דאלמה, אם בשביל ללמד אותך ענייני עולם הזה, אפילו אם כפסירי דאלמה התבנאי ומילין אלין יתרה. אם זה ללמד לך ענייני עולם הזה, אז יש לך גם סופרים ומדענים שיודעים לספר לך דברים יותר יפים. היא אחי נזי לבטראי, ואני אבין מנה יורייתא כאגב, נעים ככה נלך אליהם, והם יכתבו לנו תורה, יהיה תורה יותר טובה. אלא כל מילין דאורייתא, מילין אלין ורזין אלין. אלא שני כיוון, כל דברי התורה הם רק סודות ודברים עליונים. תח הזה. עכשיו הוא קורא לך לבוא ולהתבונן. תח הזה, כולם יודעים את ההבדל בין תח הזה לתא שמה. תא שמה זה בוא תאסוף את הפרטים, את הסוגיות, ותהפוך אותם לעיקרון. זה כמו וישמע שאול את העם. וישמע זה ויאסוף. השמיעה היא עובדת ככה, אתה לומד כאן וכאן 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 וכאן, מרכיב עיקרון. בראייה זה עובד הפוך. אני יכול לספר לכם שעה מה יש בחדר הזה, לכתוב ואתם תקראו ותראו שיש חלון והאור בדיוק עובר דרך הווילון, זה מאוד יפה, ויש גם אור כזה של הפלורוסנטים, אור מרצד, אני יכול לספר, אתם רואים את זה לפעמים דף בספר, הוא כולו תיאור של איזה חדר. אם הוא מביא תמונה, בשנייה הייתי רואה את הכל לבד, הייתי מבין את הכל, לא צריך את התיאורים שלך. אמת, תח הזה תופס פאק, את הכלל, בבת אחת. יותר מזה, כשהזוהר אומר לך תח הזה, הוא אומר בוא נפקח את העיניים. עד עכשיו לא ראית כלום. אז בואו נשמע מה הוא אומר. תח הזה, על מה הילאה ועל מה תתאה באחד מתקלה התקלו. עולם העליון ועולם התחתון במשקל אחד נשקלו. ישראל לטאטה, מלאכי הילאה לאלה. ישראל למטה ומלאכים עליונים למעלה. מלאכי הילאה כתיב בו עושה מלאכיו רוחות. כן, במלאכים העליונים כתוב עושה מלאכיו רוחות. דן, יש להם גוף או אין להם גוף?
אין,
רוחות. היי, באתר הילאה. כל זה קורה בעולם העליון. ושעתה דנחתין לטאטה, מתלבשה בלבושה דהי אלמה. אבל כשהם יורדים לעולם הזה, הם מתלבשים בלבוש של עולם הזה, בגוף, בדיוק. והיא לא מתלבשה בלבושה כגוונה דהי אלמה. ואם הם לא היו מתלבשים בלבוש של עולם הזה, אז שני דברים היו קורים. לא יחלי נמקה בהי אלמה. הם לא היו יכולים לעמוד בעולם הזה, כי בעולם הזה אתה רוצה להזיז ספר, לא יעזור לך להיות רוח, אתה צריך יד. מה לעשות? ולא סבין לון אלמה, וגם העולם הזה לא יכול לסבול התפרצות רוחנית בלי גוף, לא יכול לסבול את זה. והיא במלאכי כך, אם המלאכים ככה, אורייתא דבר עליהו, הוא בר העלמין כולו, וקיימין בגינה, על אחת כמה וכמה, כיוון בנחתת לאי אלמה, אילב דמתלבשה בלבוש, שדאי אלמה לא יכיל למסבל. הוא אומר לך, אם ככה זה במלאכים, אז התורה, שהיא בראה, בתוכה נבראו המלאכים, בתוכה נברא כל העולם, והעולם עומד בזכותה, ברור שהיא לא יכולה להגיע לעולם הזה בלי להתלבש בלבושי העולם הזה. ועל דה, היי סיפור הדאורייתא, ולכן אותו סיפור של התורה, לבוש הדאורייתא יהיו. זה המלבוש של התורה. אתה לומד סיפור יפה על אברהם, יצחק ויעקב, לומד על המידות הטובות שלהם, זה רק לבוש. מה בחשיב די לבוש היו הורייתא ממש? מי שחושב שזה הלבוש, זה התורה, ולא מי להחליטה, ואין בה עוד דברים, טיפח רוחה, ולא ילך הולכה בעל מה דעתי. אין לו מה לעשות, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא. טיפח רוחה בעולם הזה, וגם בעולם הבא אין לו מה לעשות. למה? הוא לא מאמין בגוף ונשמה. אתם מבינים? כמו שאתה מסתכל על התורה, ככה אתה מסתכל אחרי זה על בני אדם. אתה לא מאמין שיש דברים נסתרים מהעיניים שלך. אתה חושב שהוא מדבר איתך, וזה רק גוף. אז הוא אומר, טיפה חוכה באמת. אתה לא מאמין שיש נשמה? אז גם בנשמה שלך אין מה להאמין, טיפה חוכה. ויש לך עסק בעולם הבא? מה יש לך לעשות שם? אין לך חלק לעולם הבא במובן הכי פשוט, אין לך מה לעשות שם, בעולם הבא מתעסקים בעיקר עם הנשמה. אתה כופר במציאות הנשמה. אתה אומר, לא, תורה זה פשט, מה שיש זה פשט, זה פשט, זה מה יש, אל תספר לי סיפורים על סוד וזה, וכזה מין כופר בתורה בתורת הסוד. אין לך מה לעשות שם בעולם הבא. הרב עובדיה היה יוצא כשהיה נכנס אדם דרדאי שאינו מאמין בתורת הסוד. הוא לא היה נותן להתפלל במניין עם אדם כזה. אין לו חלק לעולם הבא, וזה לא אחד מיוגים לקרוא אמונה לכאורה, ובכל זאת, אולי אפשר להגיד שזה אחד, אבל לא משנה. בפשט הדברים זה לא, ובכל זאת לא היה מתפעל עם אדם כזה. ממשיכים. בגין כך אמר דוד, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, מדת חוק לבושה דאורייתא, ולכן אמר דוד, תפתח לי את העיניים, גל עיניי והביטה, מה תגלה? תגלה את הלבושים מעל התורה, ואז אני אראה את מה שמתחת ללבושים. זה מה שביקש דוד. תחת זה. סליחה? נכון, נכון. תח הזה. למה הוא אומר עוד פעם תח הזה? כי אם עד עכשיו פקחת את העיניים, בוא נפקח אותם עכשיו באמת. זאת אומרת, צללת 10 מטר עומק, בוא צלול עוד 30. תראו איזה עומק עכשיו.
למה לא תשמע? למה אתה?
לא, תשמע זה גמרא. תח הזה זה זוהר. מה הכוונה? הזוהר בא להראות לך את הכללים. הוא לא בא עכשיו להסביר לך פרטים. לכן לא פוסקים הלכה לפי הזוהר. תח הזה. אית לבושה דית חזה קולה. יש לבוש כזה שהוא נראה כאילו הכל נמצא בו כבר, הכל כלול. ואינון טיפשק עד חמן לברנש בלבוש עד איתך זלון שפירה, למסתכלין יתיר. אותם אנשים טיפשים מסתכלים על הלבוש הזה וחושבים שאין יותר. מה הכוון הזה? הרי מה שהיה כתוב קודם, אלא פה הוא מסביר עוד משהו. הוא אומר, לפעמים זה שהתורה יפה בעיניך, זה עוצמו האסתר. למה? בגלל שאתה רואה, איזה יפה זה, תראה איך בפשט התורה יש מוסר הסכל כזה יפה. יש רשי ורמב"ן, ככה מנחלקים בפשט, אתה יכול להוסיף על זה כל מיני דברים מהמדרש, והסיפור נהיה עוד יותר יפה, באמת זה סיפורים יפהפים. ככל שהתורה תראה לך יותר יפה, במובן הזה, זה עלול להיות שאתה תעצר יותר בלבוש. ואז מה קורה? הטיפשים, בגלל שהתורה יפה בעיניהם לפעמים, בגלל זה הם עוד יותר נעצרים ולא לא לומדים את נשמת התורה. אתם מבינים כמה זה חמור? לא. אז שיתלהב מאוד, אבל יבין שהוא מתלהב רק מהרובד החיצוני כרגע. שיבין את מה שכתוב פה עכשיו, חשיבו די לבוש הגוף החשיבות עד הגוף הנשמת. זאת אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר, תבין שאתה צריך להיות חכם יותר. אם הלבוש כזה יפה, וואי וואי מה יש בפנים. זה הסתכלות אחרת לגמרי. יש אחד, רואה אדם נכנס עם חליפה, נראה מאובזר כמו שצריך, שעון יפה, נכנס לחדר, הוא מסתכל עליו, לבוש, איך זה? אדם חכם אומר, או, אם הוא לבוש ככה, כנראה יש לו תפקיד רם וניסה. כנראה יש לו עניין שאני צריך להכיר אותו. זה שני אנשים, זה טיפש, זה חכם. שניהם רואים את אותו דבר, שניהם מתלהבים מהבגדים. אבל אחד אומר, או, איזה בגדים ונעצר שם, והשני אומר, או, אז מה יש באדם הזה שהוא לבוש ככה? וזה ההמשך. בסדר, זה סתם דוגמה, נו. כי אגב נאורייתא, אית לגופה, ואינון פיקודי אורייתא דאיקרון גופי תורה. גם לתורה יש גוף. הגוף שלה זה ענייני ההלכה, עקרון גופי תורה, כמו הן גופי הלכות, על קינין ופתחי נידה. הגוף המתלבשה בלבושים, דינון סיפורין די אלמה, אותו גוף לובש לבושים שאין הסיפורים של העולם הזה. טיפשין די אלמה לא מסתכל אלא בי לבושה, דיו סיפור די אורייטה ולא ידע עתיר ולא מסתכל במה דיו תחות אי לבושה. כן, הטיפשים של העולם מסתכלים רק בלבוש ולא מסתכלים בפנים בכלל. אינון די יד אין יתיר, אלה שהם לא טיפשים כי הם יודעים קצת יותר, לא מסתכלים בלבושה אלא בגוף הדיו תחות אי לבושה. אז הם מסתכלים בגוף, תאר אותו זה כואב עליו, בגוף שמתחת לאותו לבוש. בסדר? בגוף שמתחת לאותו לבוש. חכימין עבדי דמלכה אילה, עכשיו שימו לב למילים כי זה מילים חשובות, חכימין, חכמין, עבדי דמלכה אילה, עבדי המלך העליון, אינון דקיימו בטורה דסיני, אלה שעומדים מתחת להר סיני, הם עומדים, לא מסתכל אלא בנשמתה, דיו עיקרה דקולה אורייתא ממש, ולאלמה ולזימנה דעת איזה מינים להסתכלה בנשמתה, דנשמתה דאורייתא. אותם אנשים, הם לא נותנים ללבוש לבלבל אותם ולחשוב שזה מה יש. גם לא לגוף, הם אומרים יש בפנים עוד משהו, וזה הנשמה, והם כל הזמן שואפים לשם, שואפים לשם ומנסים ללמוד את זה. יכול להיות שזה קבלה, יכול להיות שזה חלקים מסוימים בקבלה. ואז הוא אומר, אלה בעולם הבא, הקדוש ברוך הוא יראה להם עוד דברים שהם לא חלמו שיש. נשמת עד נשמת עד אורייתא. נפלא מאוד. יש עוד תחזי פה, הזמן לא יאפשר לי להגיע לעוד העמקה, ויש פה העמקה נוספת. בסדר? התח הזה הבא הוא תח הזה חשוב, אולי עיקרי במובן מסוים, אבל מבחינתי עד כאן זה כבר מספיק לעניין שאנחנו רוצים להגיד. מה בעצם למדנו כאן? יש נשמה לתורה, יש לבוש, יש גוף ויש לבוש. הגוף והלבוש זה דברים חשובים, אבל הם חשובים רק בתנאי שאתה מבין שיש נשמה בפנים. אם אתה מעריך את הגוף בלי להעריך את הנשמה, חס ושלום, אתה בבעיה חמורה מאוד מאוד, עד כדי כך שהוא אמר על זה דברים קשים. טיפחו חדר, גברה וכו' וכו'. אדם חייב להבין שבתוך העניינים שהוא לומד, שורה אור עליון, אור אינסופי, שזה העיקר. הבך כותב את זה בברכות התורה, שכך זה נקרא לימוד תורה לשמה. ועל שלא ברכו בתורה תחילה, על זה חרב הבית הראשון, הוא אומר, הנקודה של... אמרתי הבית הראשון? כן. לא, כי הפסוק הוא בית ראשון, התבלבלתי לשנייה, בסדר. בכל מקרה, על זה חרב הבית, הבך כותב, מה זה? שהם לא... הבינו שבתוך ענייני התורה שורה בעצם, שורה בעצם שכינה, שורה בעצם התורה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אתה מבין את הדבר הזה, אז עכשיו אתה שואל את עצמך, אז קודם כל הגמרא במסכת פסחים הרבה יותר מובנת. מה היה שם? מה נברא קודם בריאת העולם? לא הסיפורים של התורה, זה יקרה כשזה ירד לעולם, אבל אנשים כן, או נשמעת דנשמעת, או נשמעת אחד, אני לא יודע בדיוק מספיק להבין את העסק הזה, אבל התורה כביכול לפני המלבושים והגופים, לפני שיש עולם, היא לא ירדה לעולם, למה היא צריכה מלבושים וגופים? מובן, פשוט. הרמח"ל קורא לזה מציאות רוחנית בגבהי מרומים. ככה הוא קורא לתורה לפני שהיא ירדה לעולם הזה, מצוין. עכשיו, אז הבנו קודם כל את הפסחים. עכשיו, איך זה כל זה קשור לשבועות? בשבועות אתה שואל את עצמך שאלה פשוטה. מה אני חוגג? אני חושב שבכל חג כדאי לשאול את עצמך את השאלה הפשוטה הזאת. מה הנקודה? כאילו, מה אתה חוגג? מה אתה חוגג בפסח? מה אתה חוגג בסוכות? מה אתה חוגג בשביעי של פסח? מה אתה חוגג בשבועות? תשובה. זה באמת לא ברור. המילים חג מתן תורה הם מילים מאוד מטעות. מאוד מטעות לכאורה. חג מתן תורה זה לא מילים מובנות על פי הפשט. ליאור, בחג מתן תורה, מה קיבלנו? מתן תורה, נכון? אז מה קיבלנו? אז בואו נתחיל דבר דבר. לא קיבלנו תורה שבכתב, לא קיבלנו תורה שבעל פה, ולא קיבלנו לוחות הברית. אני הוכיח את זה בקלי קלות, וכל אחד מכם, אני לא חושב שאפשר לחלוק על זה. בואו נראה את זה דבר דבר. דבר ראשון, מה לא קיבלנו? אמרתי, לוחות הברית, ודאי לא קיבלנו לוחות הברית, שהרי לוחות הברית נשברו, אבל לא בגלל שהם נשברו לא קיבלנו, אלא בגלל שהם נשברו מתי?
בתמוז.
בתמוז, זאת אומרת, לא היית אמור בכלל לקבל בבב סיוון לוחות הברית. אלא מה? משה רבנו עולה ל-40 יום ו-40 לילה. עכשיו, אחרי 40 יום ו-40 לילה, הוא ירד עם לוחות הברית. הישראל היו אמורים לקבל בי"ז בתמוז לוחות הברית, זה היה אמור להיות יום טוב לעם ישראל. לצערנו זה לא קרה, וקיבלנו אותם ביום הכיפורים במקום, אבל ודאי לא, בבב סיוון, לא הייתה ואמינה בכלל לקבל לוחות הברית בבב סיוון. נמשיך צעד קדימה, תורה שבכתב. לא יכול להיות שקיבלנו תורה שבכתב, לפחות לא כספר תורה שאנחנו מכירים, לזה אני מתכוון. לא יכול להיות, כי תורה שבכתב, מתי היה מבחינת השנים, בדיוק, מבחינת השנים של היציאה ממצרים, מתי בעצם קורה, סתם דוגמה, מלחמת סיחון ואוג, זה קל מאוד, מתי זה קורה, באיזה שנה ליציאה ממצרים?
89.
שנה 40, נכון? כן, סוף. מתי קורה כל ספר דברים? ממש בסוף, סוף, סוף, סוף העניין. המילים האחרונות של משה בעצם צריכות גם להיכתב בתורה, נכון? אז בעצם יוצא שרוב התורה, אם תחשבו על זה, זה ספרים, אני לא יודע אם רוב התורה, הרבה מסיפורי התורה, הם בכלל קוראים לאחר מעמד הר סיני. קורח זה לאחר מעמד הר סיני. סתם דוגמה, בלעם, לאחר מעמד הר סיני. הכל קורא לאחר מעמד הר סיני. אז מה יהיה? בואו נתאר לעצמנו מציאות. משה רבנו יורד ככה עם ספר תורה, כי מציון תצא תורה, עושה סיבובים בתוך המחנה, ואז פותחים לראות מה כתוב בתורה הנפלאה הזו. אז קורח קורא, אומר לעצור אותו, אני כבר לא אחלוק על משה רבנו, מה אני צריך להיפלע באדמה, מה אני משוגע, והשני קורא קצת, אומר, או, אוג הזה, אני בכלל לא מפחד ממנו, אחר אני נכנס בו, מי זה אוג? ובכלל, חטא המרגלים לא היה קורה, המרגלים היו קורים, מה, אנחנו משוגעים לגמרי, 40 שנה עכשיו אנחנו נתרלל פה במדבר, עזוב, ארץ ישראל יפה וגם פורחת, תן להיכנס, כל בר דעת מבין, שזה הבל הבלים,
הבל הבלים,
הבל הבלים, נו, מתי, וגם הגמרא אומרת את זה, אבל נגיד גם אם לא הייתה הגמרא אומרת, הגמרא אומרת איך תורה ניתנה, אז יש שתי אופציות, או מגילות מגילות ניתנה, או תורה חתומה ניתנה. רבי יוחנן בן לקיש במסכת גיטין דף סמך. תשובה, אבל ברור לשניהם, אף אחד מהם לא העלה על דעתו, שספר תורה הם קיבלו לפני ערבות מואב. הספר תורה הראשון שנכתב בעם ישראל היה ביום האחרון של משה רבנו. ולא היה אחד, היה 13 ספרי תורה, הוא כתב ביום מותו, 13 ספרי תורה. אפשר אולי על דנס, אולי שהוא השאיר רק את השורות האחרונות ואז גמר את הספר תורה וזה נחשב כאילו הוא סיים ספר תורה, כמו שכתוב לנו על
הספר
שבת. סליחה?
אין זה קשה כי זה
בעצמו עם שבת. מעולה, נכון מאוד, ואז חייב להיות שזה הוראת שעה או משהו כזה. והוא כותב ככה מהם, ועוד יש את השמונה פסוקים האחרונים שלא דיברנו עליהם, שזה גם קושיה בפני עצמה, אבל בדמה דיינו שהוא מעורבב בין חיים למוות, כמו מדומה ותרומה, פירוש פשט נפלא. רגע, רגע, שנייה אחת. הוא כותב שם את כל התורה, ואז בעצם ספר תורה ראשון ניתן לעולם, בטוח לא מתי, לא בו בסיוון, שזה חג מתן תורה, סתם אני צוחק, אבל נקרא לזה פקטיבי, הוא לא קרה, מה לעשות? אתה תאמר, לא, הם קיבלו בעל פה. קיבלו בעל פה. תשובה, איך הם יקבלו בעל פה אם היהודי הזה משה רבנו עולה למעלה ונשאר שם 40 יום ו-40 לילה? הוא לא ירד ללמד אף אחד, הוא רק עכשיו לומד את התורה, ריבונו של עולם. עכשיו הוא התחיל ללמוד את התורה, יש לו עוד 40 יום ו-40 לילה, הוא ירד בהמשך, הוא ירד גם הרבה דברים. תשובה ראשונה על דרך הפשט, אז הוא לא למד, לא תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה, לא לוחות הברית, לא קיבלו. תשובה ראשונה על דרך הפשט כדי להרגיע את החבר'ה. יכול להיות שחג מתן תורה נקרא מתן תורה על שם זה שמשה רבנו בתור נציגם של כלל ישראל התחיל לקבל את התורה.
אבל
למה
להגיד שנקרא מתן תורה? נשמע כל
ישראל בעצם.
בגלל שברגע שמשה רבנו
בעצם עולה לעצמם,
זה
נשמע עכשיו. אז עכשיו התחלתי להגיד את זה בדיוק. אמרתי תשובה פשוטה, שמשה רבנו כנציגם של כלל ישראל, זה נקרא חג מתן תורה, כי אז הוא התחיל לקבל את התורה כנציגנו. ואז ממלא, כאילו אנחנו קיבלנו את התורה, וזה הרבה כאילו, אבל זה תשובה בסדר. תשובה הרבה יותר עמוקה ונכונה. בעשרת הדיברות, מה שבאמת קרה, או זה לא היה לא התוכן של ציווי מסוים, ולא שודר, זה היה שהשם נפגש עם ישראל. ובפעם הראשונה, זה חגיגת ההתגלות, נקרא לזה. החגיגה שבה עם ישראל חוגג את זה שהשם דיבר איתם פנים בפנים. האמת שמי שקורא את ספר דברים, רואה את זה בצורה די נפלאה, שכך משה רבנו מתאר להם את המעמד. זה לא הנקודה רק מה קיבלת מבחינת תוכן, יכול להיות שבתוכן לא קיבלת עכשיו הכל. אבל קיבלת את עצם זה שהקדוש ברוך הוא משרה שכינה בעולם. קיבלת את זה שאנוכי, אנה נפשי כתביתי אבית. אני כותב את עצמי ומביא לכם. קיבלת כבר את הנשמת הדאורייתא. עכשיו איך זה בפועל יהיה במציאות? תלוי! איך זה יתלבש בעולם הזה? איזה גוף יהיה לזה? תלוי! אם קורח לא היה חוטא, היה מתלבש בו במילים אחרות. יש ברמב"ן איזה חידוש שאולי כל התורה נכתבה אותיות, 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 אותיות מחוברות, ומשה רבנו היה מפריד את זה, אחרי המאורע של קורח הוא הפריד את זה למינים, ואז ראו שהמינים התאימו למעשה, ואם קורח לא היה חוטא, הם מפרידים למינים אחרות, והתורה הייתה נכתבת סיפור אחר לגמרי. גם בלי להגיע לרמב"ן הזה, סליחה? אני לא בדקתי. גם בלי להגיע לא, יכול להיות שמות קודש או משהו, הרי כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זה יכול להיות שהיה באותיות כאלה מוזרות, שאתה לא רגיל לקרוא. אולי השפה העברית התהוותה לפי זה, אני לא יודע לעשות.
אבל זה כמובן ידע שכל זה יקרה.
מה, קורח? אז איזה בחירה חופשית יש פה?
כי הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא יבחור לנו.
אז זה לא בחירה חופשית, לא, שנייה. אם הקדוש ברוך הוא כותב את זה בתורה, זה לא. ידיעה ובחירה זה כשאתה אומר מצד הידיעה האלוקית אין התנגשות עם הבחירה, אבל מצד זה שזה כתוב כבר, זה התנגשות מוחלטת עם הבחירה. עכשיו שנייה. אם אנחנו מסבירים, כמו שעכשיו הסברתי, נשמת הדאורייתא היא יורדת ככה. איך המילים יכתבו, איך המצוות ייראו, זה תלוי באיך העולם יהיה. ואז הלבוש והגוף מתקבע. סוף מתן תורה, סוף מתן תורה דהיינו בערבות מואב, לפני זה, התקבע שאלה האותיות. עכשיו מי שיוריד היום עוד אחת מספר תורה, סוף תורה זה פסול. מי שיכתוב ספר תורה בלי כוונה, כמו מין, אז כל ההוויות שלו יישרפו, כי זה גוף בלי נשמה. אתם מבינים? הרי זו שאלה אדירה. איך אתה מוחק י' כבבקי? הרי זה לא תעשו לכם להשם לוקחם, זה לאו דאורייתא. איך ספר תורה שכתבו מין יישרף? איך יכול להיות? תגנוז! סוף סוף זה שמות הוויה או לא? שמות הוויה! אתה במבט ראשון, מבט רגיל, אתה לא רואה בכלל הבדל אם ההוויה הזה כתב מין או ההוויה הזה כתב אבא בסלי. אתה לא רואה הבדל. תשובה, זה לא משנה, זה גוף, זה לא נשמה. זה לא נשמה, הקדוש ברוך הוא משרה נשמה כשיהודי מאמין כותב ספר תורה, ואם אדם לא מאמין כותב ספר תורה, אז אין בו נשמה, ולכן זה גוף בלי נשמה. מה אתה מתלהב מזה? זה סתם, זה דיו על נייר, זה כלום, שרוף. אתם מבינים? זה העומק של מה שעכשיו אמרתי. הכל זה גוף ונשמה, לכן גם אתם תמצאו בגמרא כמה פעמים שספר תורה מושווה ליהודי. יהודי שמת, זה כמו ספר תורה שנשרף, וכולי, יש כמה פעמים, לא פעם אחת. מה הרעיון? כן, האוחז ערום, נקבר ערום. מה הרעיון? הרעיון הוא אם אתה מתייחס כך לגופה של תורה, אז כך יתייחסו לגופה שלך. אם אתה מתייחס, אתה מבין מה זה נשמה וגוף של יהודי, אתה יכול להבין, אתה מתחיל להבין מה זה גוף ונשמה של ספר תורה, ולהפך. זאת אומרת, יש בדבר הזה, אחרי שזה יתקבע ככה תורה, ואנחנו לא, לרגע חס שלום לא מזלזלים, בגלל זה בקדושת האותיות. זה גם הרעיון של התיקון. בעצם בליל שבועות, הרעיון היה לא כמה אתה מבין את התורה, אלא כמה אתה כוסף אל המעבר. כמה אתה נחשף לקבל את הנשמת הדאורייתא, את המשהו הרבה מעבר לעולם הזה, שלא יכיל למסבל, שהעולם הזה לא יכול לסבול אותו, ועוד מעט הוא יתלבש גם בלבושים ובזה. כשאני לומד גמרא, אז אני מחבק את המלך בלבושיו, או מחבק את גוף המלך, אבל אני לא מתלהב מהגוף או מהלבוש בפני עצמו, אלא אני מתלהב מהנשמה ששורה בגוף ולכן אני אוהב אחרי זה את סיפורי התורה, ואני אוהב אחרי זה את דיני התורה, ואני אוהב את המחלוקות, אני אוהב הכל. אבל זה רק כי אני מבין שהשכינה שורה שם, שהשם נמצא בתוכן, ואם חס ושלום יהודי לא עובד השם, מלמד אותי תורה, אז אין לשם את השכינה. ולכן זה כל כך אמור ללמוד מרב שאינו הגון. ועכשיו, אחרי שאנחנו מבינים את זה, אז כשאני ניגש עכשיו לתקן, אגב, הפסוק פה מדוד המלך, זה לא סתם, שני הפסוקים בזוהר הזה מדוד המלך, דוד המלך, הוא לא סתם קיים ומתורה דסיני, דוד המלך כל חייו היו כיסופים אל התורה. הוא כל הזמן אמר, וואי, הלוואי שיהיה לי זמן, אני רק אלמד תורה. עזוב, כן, הוא לא יכל לישון בלילה. כשיש דוד, לא ישנים בלילה. גם בהושענא רבה, גם בשבועות, יש דוד, לא ישנים בלילה. אתה עכשיו רק בכיסופים. הושענא רבה זה הושפיז. הושפיז. בשביעי של פסח אני לא מכיר שלא ישנים בלילה. יש מנהג ללמוד גם בלילה, אבל כן, אבל לא לישון בכלל, זה פחות רווח. זה בחינה, נכון? אז דוד המלך הוא שם יושב, הוא כל הזמן בצמא נפשי לאלוהים לאל חי, למעבר, למשהו, כן, מאמר של הרב קוק, צימון לאל חי, זה בדיוק בערך מה שהוא אומר, אני כל הזמן ללמעלה, כל הזמן למעבר שואף. ממילא יוצא שעכשיו אתה קורא תיקון. מה זה לקרוא תיקון? לקרוא תיקון זה להגיד, הקדוש ברוך הוא, אני עכשיו מבין שכל השנה אני גם לא מבין את התורה. כל השנה אני לובש לבושים, גופים, עכשיו אני מתחנן השם, תן לי את הנשמה של התורה. תן לי, אני כוסף למעבר, לכל מה שמחיה את התורה של כל השנה כולה. מה אני אשמע כבר בשחרית? אני אשמע את מעמד הר סיני, אני אשמע את כל השם. זה לא שאני אשמע שם את פרטי הציווי של אנוכי השם אלוקיך. אני אשמע את אנה נפשי כתבית יביד. אני אשמע את אני השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אני אשמע את ההתגלות, את ההתגלות עצמה. ואם אני אזכה, אז בתוך כל הדברים האלה אני אחווה את מעמד הר סיני במובן הזה, שאחרי זה כל פעם שאני לומד תורה, זה יהיה בעצם ביטוי של מעמד הר סיני. כל פעם שאני לומד תורה, זה יהיה בעצם הבוחר בעמו ישראל באהבה. זה יהיה והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת בחורב, שמזה חזל לומדים חובת לימוד תורה של סבא לנכד. מה? שמה כתוב, והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת בחורב. אני רק צריך לספר לו מה היה שם בהר סיני. למה שאני לומד איתו מסכת קידושין, זה נקרא לימוד תורה. איך אתה מוציא את זה מהפסוק והודעתם לבניך ולבני בניך? או איך ברכות התורה יוצאות מהפסוק, כי שם השם הקרב וגודל אלוקנו? תשובה, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. כשאתה קורא בשם, אתה קורא בתורה. מה זה לקרוא בתורה? זה כמו לקרוא לקדוש ברוך הוא, השם, השם, זה לקרוא בתורה. כך הסביר, בעל התניא, הסבירו אחרים. אתה חייב להבין את זה, כשאתה לומד תורה, זה עבודת השם בשיא שלה. בשיא שלה. כל סוגיה שאתה לומד, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא עכשיו. ובשבועות אתה נחשף לעומק עומקים הזה, שבאמת בו' בסיוון נחשפנו אליו כולנו בפעם הראשונה. זה רצון שנזכה להיחשף לנשמת הדאורייתא בכל עת ועת, ללמוד הרבה הרבה תורה, ומתוך כך ללמוד הרבה הרבה קבלה. חג שמח. לכן הגרא לא הסכינה, אני מדובנה. רק מי שלא צריך את הדף אני אשמח. זה רק את התנ"ך. זה מינימום, זה התנ"ך ותרי"ג עד חצות.
ותרי"ג.
תרי"ג אפשר גם אחרי חצות. כן, אבל זה המינימום.